היי סיוון.
היי אב.
מה קורה?
בסדר, אנחנו לא התכוננו איך אנחנו עושות את הפתיחה של הפרק הזה. אז כאילו עכשיו הם ישמעו בלייב שאנחנו מנסות כאילו לנהל את זה רגע.
וזה השיט שלנו.
זה השיט שלנו.
אבל אנחנו בעצם לא מספרות על שיט שלנו בפרק הזה, כי נכון. הפרק הזה הוא פרק של שיט קטן, שהוא פרק שאנחנו מוציאות מדי פעם, שבו אתם במרכז הבמה, אתם ואתן, המאזינים והמאזינות.
הם תמיד במרכז הבמה, יב.
נכון, אבל את צודקת, אבל הפעם השיט הקטן שלהם הוא במרכז הבמה.
בדיוק.
לפתוח את הפרק מבלי לספר אחת לשנייה מה השיט שלנו, זה מסמן לכם, ככל הנראה, שאתם הולכים לספר מה השיט שלכם.
נכון. אז בעיקרון, הגעתם לפודקאסט שיט של אחרים, עצות לחיים עצמם. כאן אנחנו בדרך כלל נותנות מענה לפניות אנונימיות שמגיעות אלינו דרך טופס פנייה אנונימית, שאתם יכולים למצוא בתיאור הפרק. היום אנחנו עושות את מהדורת השיט הקטן שלנו, שהוא יוצא פעם בכזה חודש וחצי, משהו כזה, שכיף ונעים, שאנחנו בעיקר כזה מתעסקות בשיט הקטן והמפגר, כמו זה שאנחנו פותחות איתו את הפרקים בפרקים הרגילים שלנו, אבל פה אתם מקבלים את הבמה
נכון.
לדבר על השיט הקטן והמפגר.
כי כל אחת סוחבת איתה, שיט קטן, שיט קטן, שיט קטן.
מזל שהשיר הזה יצא כדי שיכולנו לתת שם ברור יותר לסוג פרקים האלה.
כן. שנתחיל?
נתחיל. אנחנו בדרך כלל משאירות את הטוב ביותר לסוף.
סליחה שאנחנו אומרות על כולם שאתם לא הטוב ביותר, אבל אין מה לעשות, גיל רבי הוא פשוט הטוב ביותר, צריך להגיד את זה.
נכון, אז אנחנו נתחיל עם פשוט המטעמים שגיל רבי מכין לנו. בוא נשמע אותו.
היי סיוון ואב. אוקיי, אז השיט שלי...
רק הנשימה שלו היא סקסית.
הוא קשור לכל תחום. הרדמות של איברים בגוף, של רגליים בעיקר. אני טוען.
זה שיט. וואי, איך לא דיברנו על זה עד עכשיו? אומי גאד.
כשלי נרדם את הרגל, זה לא מה שאנשים חווים שלהם נרדם את הרגל. כשלאנשים אחרים נרדם את הרגל, הם כזה, אוי, נרדמת לי הרגל. וכזה, משקשקים אותה קצת ונוגעים בה, וכזה, אוי, זה כזה חמודי. לא.
לא.
כשנרדמת לי הרגל, אני... בחוויה שאני ירו בי ברגל. אני בצמרמורות של...
זה פשוט יש רמות של
ירדמות. מיליוני נמלים.
נכון.
שעוקצות אותי כרגע.
נכון.
ומואחות לי את הרגל. וזה לא הולך להיגמר. כשזה קורה, אתה מרגיש אני, אתם לא. אני מרגיש שהדבר הזה גם לא הולך להיגמר. בסוף הוא תמיד נגמר, אבל זה לא קשור. זה כבר משהו אחר. ואני רוצה להביע את מחאתי על כך שפיזיולוגית, הגוף שלי פשוט סובל הרבה יותר כשנרדמת לו הרגל. עכשיו, בתור אדם שמתרגל מדיטציה, אגב, כוכבית, המלצת המערכת לכל המאזינים, זה מה שאני מתבדד איתו בצורה יומית.
הוא רואה את עצמו כהמערכת.
זה לא מונע ממני להמשיך לתרגל וללכת לריטריטים וכו. כן, להרים לעצמי על הדרך מה קרה, אבל
כן,
אני סובל. אני סובל מזה.
חובות אותך גיל.
זהו.
אני רק רוצה להגיד שהייתי בריטריט ויפאסנה ממש לא מזמן, ודיברו על זה.
אשכרה?
כן, שאתה לא חייב להגיע לרמה כזאת של סבל, ואפשר לשנות תנוחה באמצע, והמטרה היא לא כאילו להישאר בתנוחה אחת כנגד כל הסיכויים. לא משנה, אני אשלח, גיל רבי, אני אשלח לך את השיחת דרמה שבה הם דיברו על זה, על הסבל שזה מביא.
פשוט אני לא מבינה איך גיל לא דיבר על הרגע הזה, שאת קמה באמצע הלילה, נרדמה לך יד, אבל מרוב שהיא נרדמה, היא לא מרגישה כאילו היא חלק מהגוף שלך, והיא נופלת עלייך, את מכירה איזושהי כזה.
לא, כן, אני...
את כאילו... יד אחת מחזיקה את היד השנייה, והיד שמחזיקה את היד, כאילו היד שמחזיקים אותה, היא לא מרגישה שמחזיקים אותה, מרוב שהיא מנומללת וכזה חסרת תחושה, ואז את כזה, וכאילו האופן שזה יוצא מהמצב הזה, זה הרגע הכי כואב בעולם, אבל עד אותו רגע היא מתנופנפת, וזה גם באמצע הלילה, ואתה מרגישה שאת כאילו חייזר ברגעים האלה,
לא קרה לי מעולם, כן, לא קם באמצע הלילה.
אז מה זאת אומרת, את תקומים ללא יד פשוט, כאילו אם את ישנה עליה?
אני לא ישנה על יד. לא יודעת, אני לא מכירה את החוויה הזאת.
אני אהברס ואני יותר טובה מכולם, ואף פעם לא קרה לי שישנתי על איבר.
חייבת אבל להודות שאני ממש מזדהה עם גיל, ושהוא חושב שהוא היחיד שזה קורה לו, אבל הוא פשוט מדבר על חוויה שאני חווה לעתים קרובות, שבה הרגל...
כולנו, כולנו. גם גיל, גם יאב, אל תחיו, אתם לא כאלה מיוחדים.
לא, אבל הרגל, אני מכירה את התופעה הזאת של הרגל, וזה כאילו כל מילימטר של תזוזה, זה כאילו, וואו, וואו, זה כל כך תחושה קשוחה.
נכון, כולנו סובלים.
לא אזוז עד ש... אז אני אקח לי 5 דקות, אבל עד שהדם יתחיל לזרום, ואז הכל יהיה בסדר, ואתה פשוט עומד שם ומחכה. נורא. עכשיו, זה קורה לי, כן, אני מאוד מזדהה, אבל היד, אני לא יודעת על מה מדברת.
את לא מכירה את זה? שאת קמה, ואת לא מרגישה שהיד שלך היא היד שלך?
לא קרה לי מעולם. סליחה.
תכתבו לנו. כי כמו שאמרנו, שיט של אחרים, חצי נחמה. לגמרי. אז בוא נמשיך לשיט של אביגיל.
היה וסיוון, החכמות והנהדרות והרגישות כל כך.
תודה.
השיט שלי קורה לי לא מעט, זה קרה לי השבוע והזכיר לי, זה שכשאנחנו קונות נעליים חדשות, והן חותכות לנו מאחורה של הרגל, מתחת הקרסול, או כואבות לנו כזה מקדימה בין האצבעות.
נכון, זה קורה.
לא מצליחה להבין את זה, איך שנת 2023, ועדיין לא מצאנו דרך להתמודד עם הסוגיה הזאת.
סיפור חיי.
כי הרי כשאני קונה חוצה חדשה, אני פשוט לובשת אותה בכיף שלי, ונראה טוב. נכון. לא, זה כמו שהייתי קונה תקליט חדש, והיו אומרים לי, אוקיי, אבל ב2-3 מאות הראשונות, את הולכת לשמוע פי...
מדהים.
צורם.
מדהים.
ורק אחר כך את יכולה להתחיל לנו.
מטאפורה מדהימה.
מה שקרה השבוע זה שהייתי בהופעה של ברונו מארס, זה היה ממש ממש כיף.
וואו.
זה היה הליכה של שעה מהבית שלי אל הפארק. עכשיו הייתי חכמה, אמרתי, אני לא אבוא בקפקפים, אני כבר ילדה גדולה. אני יודעת שהליכות ארוכות עושים עם נעליים טובות.
נכון.
אז קניתי, נעלתי את הסניקר שקניתי באותו שבוע, בלי להבין את הטעות שנעליים חדשות חותכות לך בבשר.
יו, זה סיוט.
תוך כדי ההליכה לפארק כבר קלטתי את הטעות.
אוי, פפה.
בהופעה עצמה היה ממש ממש כיף, והייתי באדרנלין מטורף, אז לא הרגשתי את הרגליים.
אוקיי.
בחזור.
לא קרה לי מעולם.
מה, אני נחף עכשיו ברכבת עם כל המוני האנשים שהגיעו להופעה, מה, haven't the Jewish people suffered enough שאני אדחף עכשיו ברכבת? אז אמרתי לו, אני אחזור ברגל. ואז ב-12:30 בלילה, בעודי עושה תהליכה
מדממת
של שעה
הביתה.
מהפארק לבית שלי, אני צריכה להתמודד עם א', וואי, ממש ממש יש לי פיפים, איך אני עושה עכשיו פיפי? וב', הנעליים החדשות שלי חותכות לי בבשר, ועכשיו אני נראית כאילו דרסו אותי. למה שעת 2023 עדיין לא מצאנו פתרון לנעליים חדשות שמכאיבות לנו כל כך.
נכון.
וואו, למה? באמת למה? למה זה מגיע לנו?
למה מייצרים באופן כללי בגדים וכל דבר בעולם הזה שהוא לא ממש ממש נוח, מפנק ומענג את הגוף שלנו?
כבר מהרגע הראשון.
ממש.
לא, זה העובדה שהגוף שלנו צריך כאילו מצריך כל כך הרבה התרגלות לאיזה משהו חדש, זה כבר אומר עליו משהו.
לא, לא. אני חושבת שהבעיה היא בתעשייה ולא בנו. כאילו, למה מייצרים דברים?
כן, כן, זה מה שאני אומרת.
אוקיי.
שהם לא, שהגורמים, שאנחנו, הגוף שלנו צריך להתרגל אליהם ולסבול בשביל שהוא ירגיש נורמלי.
בדיוק. זה גם חלק, כאילו, זה כזה שיט של רציני ולא שיט קטן, אבל כאילו, זה כזה חלק ממה שגורם לנו לדימוי עצמי ולדימוי גוף נמוך.
נכון.
כי כאילו, הבגדים לא נוחים, ואז כזה לוחצים.
אף אחד לא מדבר על זה.
אני מדברת על זה.
לא, אף אחד באינסטגרם כזה, ביונסה לא מדברת על זה, אז כולם חושבים שכאילו הוא תמיד נוח לה בכל הנעליים שלה, ולא.
בטוח לברונו מארס לא היה נוח בהופעה.
יש לציין אגב שזה שיט שהוקלט לפני המלחמה, לכן הייתה הופעה של ברונו מארס. אה, זה היה לו יום לפני?
כן, הנה, היא שלחה את זה בשישי לאוקטובר.
וואו, רק עכשיו אני רואה.
כן.
כן, אז זה לא, לא הפספסתם איזו הופעה שקרתה מאז או משהו כזה?
לא.
שתדעו.
וכולם יודעים שההופעה השנייה בוטלה. כולם יודעים את זה.
אה, וואלה, אני לא יודעת את זה.
אה, את לא יודעת את זה?
אני לא בענייני ברונו מארס, כאילו מגיע לארץ, לא יודעת. הוא אחלה זמר, אבל אני לא עקבתי.
כן, לא, כאילו בהתחלה, כאילו היו כל מיני שברים כאילו שקרו ביום הזה, וחלק כן. מזה זה כל מאוכזבי ההופעה של ברונו מארס שהיום מורים להיות בשביעי.
אשכרה, וואו, כן. לא ידעתי. אוקיי.
שיט קטן בתוך שיט אנורמס, כאילו.
ממש.
עצום.
כן.
כאילו, אי אפשר לקרוא לו שיט מרוב שזה לא מכבד אפשר, את כמה זה.
נכון, אפשר כן. לנחם את אביגיל שלפחות היא זכתה להיות מאלה שראו לפני שכל השיט
לגמרי. קדנה. אבל כמו שאנחנו יודעות, מה לא מנחם?
נכון.
שנותנים לך פרופורציות.
נכון. לא תודה יאב על הפרופורציות.
סילבר ליין אף פעם לא עזר לאף בן אדם בעולם.
נכון.
אוקיי, יופי. שמחה שווי אסטאבלישט את. אוקיי. אז נמשיך לבטרקאפ פאוור פאף.
שלום, ברוכים וברוכות הבאות, הומייד שיט. הקאמבק של ימי המלחמה. אני נמצאת בחול, בניכר. אני כל הזמן חושבת איך אני יכולה לתמוך בישראלים שעוברים תקופה מאוד קשה, וחברים, זה, ומשפחה, ו... עם הפריבילגיה של להיות קצת מחוץ לכל הטרפת. וכמובן, עם השיט הגדול יותר קשה לתמוך, אבל עם השיט הקטן. אני חושבת שאני יכולה, בגלל שבשיט קטן, ישראל לא בהכרח נמצאת במקום הראשון בעולם, בכל תחום. בוא אני אספר לכם. יש תחום אחד שאין ספק שארצות הברית היא מן הגרועות בעולם. למיטב ידיעתי, לפחות בעולם...
היא לא במקום ראשון בלהיות הכי גרועה.
זה תחום התחבורה הציבורית. מה שקורה פה זה ברמת מחדל.
נכון, זה
נכון. יש פה אזורי מטרופולין גדולים פי מיליון מישראל, שפשוט אין בהם תחבורה ציבורית.
כן, זה מחריד.
אני גרה בבוסטון. כן. עיר של, עשיתי תחקיר, 5 מיליון בני אדם.
כמעט כמו המדינה הזאת.
בכיף מכל עיר בארץ. יש לי אוטובוס אחד שיוצא מהבית שלי למרכז העיר, והוא יוצא... כל 45 דקות. זה לפי הלוז. האם זה קורה במציאות? ניחשת נכון. לא.
לא, אבל לא. כל 45 דקות זה גם...
אז אני תקועה בסופר.
זמן מאוד ארוך.
נכון. האוטובוס הבא יגיע רק עוד 45 דקות.
סופר,
יוכל
לעשות קניות בסופר בתחבץ?
זה היה לפני כמה ימים.
רק על זה תנחומיי.
ואני אומרת, די, אין לי כבר כוח. יש גשם כפו. ואני באה להזמין אובר, כי כבר ויתרתי. על העקרונות שלי.
זה, אולי יש אובר אבל.
האובר נתקע, לא עובד.
אוי.
האפליקציה כאילו, כן.
לא הנהג. אז אני משיחת שירות טלפוני עם אובר במשך בערך חצי שעה, שבה הם לא עוזרים לי בשיט.
וואו.
אומרים לי שהם יתקשרו מחר עם הממונה עליהם, או whatever.
יו, בינתיים הסופר נסגר כזה.
בינתיים האוטובוס שלי הגיע, נסעתי הביתה, אף אחד לא יתקשר מחר, עדיין האובר שלי לא עובד, עדיין אני מחכה 45 דקות כל יום לאוטובוס. ואני יודעת שזה פחות גרוע ממלחמה, אבל אולי, אולי זה יגרום לכם לקצת
אסקפיזם.
טיפה פחות נורא או חיוך או לצחוק עליי.
אנחנו נצחק עלייך.
מה שזה
יעזור,
אני אשמח.
כולנו ביחד.
תודה לך. טוב, אנחנו יכולות לנחם את עצמנו שלפחות פה יש קצת תחבורה ציבורית כלשהי.
גם טעון שיפור.
לא, בהחלט טעון שיפור, אבל תראי.
אפשר כאילו גם על זה לעשות פרק שלהם.
ארצות הברית הם באמת גרועים בזה ברמות מחרידות.
כן, גרועים בכל דבר קהילתי שדואג לרווחת הכלל, ולא כאילו מין כזה קפיטליזם טהור.
לא, אבל זה גם לא רק זה, באמת.
אינדיבידואליזם תחת.
בנו הרבה ערים שם, מתוך מחשבה שהם יהיו מעצמת, כאילו ייצור מכוניות בשנות ה-30. עם הנרי פורד וכל זה. ואז בעצם היפנים והגרמנים וכל כל מיני כאילו חברות מבחוץ, בעצם כאילו טרפו את הקלפים עם השוק שלהם, וארצות הברית הפכה להיות כאילו, אופס, אנחנו כבר לא מובילים בתעשיית הרכב, ואז כזה, אוי, אבל בנינו את כל המדינה שלנו על הבסיס של זה, בדיוק.
יפה, שיעור היסטוריה עם יאה ורז.
כן. יש אנשים שיוכלו להרחיב על זה קצת יותר ממני.
גלשתם לפודקאסט השני, השלישי, הרביעי, החמישי, של... יאהב ארז. אני ממשיכה לאיתי.
כשיוצאים מהמטרו בדלי, אז כמובן שאין שלטים.
כולם בחול.
או כשיש שלטים הם לא מאוד אינפורמטיביים. ובדרך כלל יש בין 2-4 יציאות, אבל זה כאילו על איזה הייווי ענק, וזה קריטי איפה תצא, כי...
זה גם תחבורה.
לא רוצה לצאת בצד השני של הייווי, כי אני איך לחצות אותו, וזה צריך להיות דרך המטרו. ואז אני ניגש כאילו למי שעובד שם, או לשומר, או לבן אדם, ואני שואל בצורה הכי ברורה אפשרית, איפה היציאה לפארק? כאילו, אני גם שואל פארק, מוזיאון, טירה, whatever שיש שם, זה מאוד, זה לא משתמע לשתי פנים. ויש להם כישרון מופתי, כל פעם להגיד לי את היציאה, שכשאני יוצא בה אני מגלה שזה היה יציאה לא נכונה. וזה אגב נכון לגבי כל דבר בהודו. אם תשאל הודי לאן ללכת מבחינת כיוונים,
הם מרצים, הם לא, אין להם רצון להגיד את התשובה הנכונה.
התשובה שתקבל זה כנראה מה שאתה צריך לא לעשות. כי זה כאילו, זה כל כך אירוני שזה כבר לא נשאר אלא לצחוק. אבל איכשהו אני עדיין שואל אותם, עולה 50 מדרגות ברגל.
כל פעם, הולך כל פעם למקומות
של איי-ווי, יורד למטה, עובר עוד פעם מול הבן אדם הזה שמסתכל בפרצוף מופתע ויוצא בצד השני. אי אפשר להתייעץ עם מודים, זה השיט שלי כרגע.
זה ידוע, זה נכון.
זה מצחיק, זה כזה, אתה בפני עצמך כי אין שלטים ואין את מי לשאול כל כך.
אז אתה פשוט לבד בעולם, תקוע.
אבל מגניב.
היית בהודו?
לא, לא הייתי בהודו, אבל זה נשמע שהם לא טובים בשיט של אחרים, כי הם לא טובים לתת עצות.
לא, מה שקורה זה שהודים הם כאילו חוברתו להיות נחמדים. אז כאילו הם, אם אין להם תשובה, מבחינתם זה לא נחמד. אז הם חרטטים. הם פשוט חרטטים.
העיקר שתהיה תשובה כלשהי.
בדיוק. והם ברמה שהם יכווינו אותך, הם אשכרה יכווינו אותך, הם יגידו לך, כאן תלכי ישר ותפני ימינה, וזה כל הדברים האלה הם לא נכונים. זה מטורף, כאילו, איזה מוח, איזה תרבות. כאילו, בוא נעשה להם שיעור על כזה ריצוי, ריצוי במיניות, כזה לא ברצים, כזה כל הכמה סוטרה כזה הולכת לפח.
ריצוי בהכוונה.
כן, ממש.
וואי וואי.
תרבות שלמה. אוקיי. אז השיט הבאה שלנו, סליחה, השיט הבא שלנו הוא מאירון.
היי סיוון, היי אב. קורא לי רון, והשיט הקטן שלי הוא שאני לא מסתדר עם בידה. אני אסביר לכם את הסיפור.
זה יפה שיש לך בידה, איפה אתה חי?
זה הרי לא כזה מסובך.
הוא גם בחול?
לפני איזה 6 שנים נסעתי לסיני.
כמובן.
כמו כל אשכנזי טוב, חטפתי שם הרעלת מזון, וביליתי 48 שעות בתא שירותים ברס אבו גלום. שכמובן, הם היו דוחים.
ברור, הכי
גדול. בלי אסלה אפילו עליהם, משהו מזעזע. וכמובן זה שאני נכנסתי לשם 30 פעם ביום.
אוי, לא.
ושפרצתי כל עבר הכפות.
זה literally shit.
עכשיו, כמובן שקראתי על השירותים, ולא ישבתי. בלי כל הטריקים הדוחים האלה של לרפד בנייר טולץ, לא עובד, חיידקים עוברים. אז קראתי. וואלה, תודה לאל, יש לי גיד אכילס מספיק גמיש. נוח לי לשבת בקריאה, כן.
איזה הבנה, איזה שליטה.
ומאז חזרתי לארץ, הלכתי לשירותים, אמרתי, וואלה, זה נוח לי. נוח לי לשבת ככה.
לקרוע.
בקריאה, לעמוד על האסלה. עכשיו, אני לא
זה באמת בריא יותר.
אני מוריד נעליים, אני לא מלכלך את המושב עם הרגליים שלי.
יפה, תודה. ההתחשבות.
אבל זה גם יותר בריא. במקום לשים את השרפרף הקטן הזה, לשים את הרגליים בזמן שיושבים, זה לא באמת נוח בו.
אני מוכה. זה לא נכון.
וככה אני עושה קקי בשש שנים האחרונות.
אוקיי, תודה על המידע.
מרגיש לי טוב, המים שלי מבסוטות על זה. אממה.
כזה מוספר, איך הוא הגיע לזה?
אני רוצה להפסיק להשתמש בנייר טואלט ולעבור לבידה.
אוקיי, יפה, הוא רוצה לשדרג את עצמו.
גם יותר אקולוגי, די.
אפרופו דומי,
חצי
קודם.
חצי המזון הסרקתי ב-33 שנה שאני חי. אבל כל פעם שאני מנסה להשפריץ עם בידה, כשאני בקריאה,
לא טוב.
זה משפריץ לכל עבר, זה פוגע לי בטוסק, וזה אף. על האסלה, מחוץ לאסלה.
לא טוב, לא טוב.
אתה יודע מה לעשות עם זה? יכול להיות שהטכניקה שלי לא נכונה? יכול להיות שאני חייב להתיישב בחזרה?
אני אוהבת אותך, רון, על התיאור הכל כך...
וזה לא נשמע לי... כאילו, אם כבר תחשבו על זה, אם רגע חרבנתם בקריאה, אתם לא רוצים להתיישב בשביל לשטוף.
נכון.
זה לא כיף.
נכון.
אז
מה עושים?
ואני מחפש על זה ביוטיוב, ואני לא מצא.
אשכרה?
איך אני מצליח לכוון את הבידה? ככה שהוא לא ישפריץ את כל עבר.
איך אין את זה ביוטיוב? לא הבנתי.
בגלל ש...
חפש בטיק טוק.
איי, איי, תקשיבי, אני לא אכנס פה לכל הדיונים שאני מנהלת עם אנשים על בידה. אבל תקשיבי, זה מלחמת חורמה.
אוקיי.
אני לא מאמינה בדבר הזה.
אוקיי.
יש לי המון... אני לא אכנס לפה, אבל אני פשוט אומרת, עזוב אותך, נשמה. עזוב אותך מהדיבה. מהבידה.
מהדיבה.
כן. פשוט תסתמש בנייר טואלט. סורי, אבל זה אני בטים נייר טואלט, ואני לא אעזוב אותו לעולם. ולא משנה כמה ינסו לשכנע אותי.
כל המאזינים הוותיקים שלנו יודעים שהטים נייר טואלט.
לא רק שאני טים נייר טואלט, אני טים הרבה נייר טואלט.
כן, בדיוק.
ואני לא אעזוב אותו לעולם.
אולי אפשר פשרה.
אין פשרה.
יש פשרה.
יש אנשים
שאומרים, אפשר להתחיל עם נייר טואלט.
לא, הפוך, אומרים לי, תעשי מים ואז נייר טואלט. ואז מה? כל הנייר טואלט נרטב, ואז יש חתיכות קטנות של נייר טואלט על התחת.
להתחיל עם נייר טואלט, להוריד את השכבות הגסות.
נו.
ואז לעשות עוד שטיף קטן עם המים.
אבל אז הוא צריך לרדת מהקריאה במקור, במקרה שלו.
לא, כי אז לא יש פריצות דברים, כי הוא כבר אסף אותם עם הנייר טואלט. את מבינה, הוא רק יפחית את כמות הנייר טואלט, הוא לא יוריד לגמרי.
איי, תשמעי, אפשר לעשות איזה פרק שלם. אני אשחרר אתכם מהחפירות שלי על זה, אבל
תמצאי לנו איזה סרטונים ביוטיוב, יאו.
אני אבקש מחברים שמרצים לי כל הזמן למה בידי זה החיים.
אוקיי.
אבל בסדר. רון, אני אדאג לך, אל תדאג.
אין בעיה. אנחנו עוברות למיכל.
היי, וסיוון.
היי.
איך אתם? סביר, אה?
סביר. סביר.
טוב, השיט שלי זה מה עושים מבחינת התנהלות כלכלית בתקופה הזאת? כאילו, אני מוצאת עצמי
היא מדברת על המלחמה.
מתנהלת בחיי אשמת הניצולים, כזה, הולכת לכיכר החטופים, חוזרת ובין לבין רעבה, ואז אומרת, טוב,
אין לי אוכל,
מה אני אוכל
אין
בחוץ,
כסף.
מה אני אחזור הביתה, אין לי, אני בדיכאון עכשיו, אין לי כוח עכשיו לבשל, טוב, אני אשב במסעדה, ואז עולה השאלה, מה, אני אשלם עכשיו 100 שקל על אוכל, ואז אני אומרת לעצמי, טוב, לכי תדעי מה יהיה מחר, אולי העולם יתמוטט, בואי נעוף על הכל, ואני מרגישה שזה כזה שחרר איזה רסן של התנהלות כלכלית, כי אני מוציאה מלא כסף על רקע, העולם הולך להתמוטט מחר, אני יודעת מה יהיה מחר. האם זה נמצא גם ברייזאפ, באפליקציה, כסיבה להוציא כסף, העולם מתמוטט,
אוי, מעולה.
משמעות החיים, כאילו איך מתנהלים כלכלית בדבר הזה, איך כזה
עם השיט לא הרגשי.
יודעת, איך לא מרגישים אשמים, כן אשמים, איפה המשמעות, לא יודעת, תגידו לי מה אתם אומרות.
האמת שהיא האמת שאני חייבת להגיד שלפני איזה שבועיים הלכתי להפגנה להחזרת החטופים, ואז בדרך חזרה הייתי רעבה, הייתי בדיוק באותו מצב, וישבתי לאכול איזה משהו, ופשוט הרגשתי אשמה. אני חשבתי עכשיו, חזרתי עכשיו מהפגנה להחזיר אנשים שיושבים בשבי של החמאס.
ברור.
עכשיו אני מזמינה לי מוקפץ.
לא משנה מה אנחנו עושות עכשיו, זה כרוך ברגשות אשם שאי אפשר
נורא.
אני כאילו, קורסות תחת רגשות האשם, זה קובר אותנו מרוב, שאי אפשר לזוז מרוב רגשות אשם.
נורא.
אז א', אנחנו תמיד אוהבות לעשות פרסומות לרייזאפ בלי שהם נותנים לנו איזה מימון. נכון?
כן.
זה כאילו, טוב, אנחנו אוהבות את האפליקציה, אנחנו מאמינות בה, מה נגיד?
כן.
אבל הם באמת צריכים לתת התייחסות למצב רגשי ירוד במיוחד, מה עושים?
לי יש שיט קטן עליהם, אבל לא אפתח את זה פה.
Oh.
אני הפסקתי את המנוי שלי, אני רק רוצה להגיד.
אוי אוי אוי.
שתקנו את הבעיה שלהם.
אוקיי. מסר מיער ברז.
מסר לאומת הרייזאפ.
אוקיי, אנחנו רשמנו לעצמנו. מיכל, זה היה שיט קטן, אך בעצם הוא היה שיט גדול.
כן.
אנחנו
לגמרי, אשמת הניצולים.
אבל זה מרחב בטוח להביא את השיט הקטן שיתברר כגדול למעשה.
אמן.
אמן. אז בוא נשמע את דור.
שיט בנושא חנוכה. הבנתי החג שאין סיבה לקנות סופגניות ברבות. אני לפני שבוע קניתי 3 סופגניות, אכלתי 1 בערב, היה לי מאוד כיף. יום שאחרי זה, אני כזה אוכל את הסופגניה ככה עם התה של הבוקר.
מה?
באמצע הסופגניה, אני אומר,
איך?
מגעיל.
ברור. היא טעימה רק טריה.
כאילו לא כיף.
היא יצאה הרגע מהסיר.
אין סיבה לקנות סופגניות ברבות.
נכון.
אתה קונה סופגניה, אוכל סופגניה.
נכון.
כי אז אתה פשוט זורק כמה פייפן.
נכון.
זהו, זה היה החוק החדש שלי לחג. היום הגעתי לסופר, ראיתי את הסופגניות, הן היו קטנות, אני חייב לציין שהן היו קטנות. אז אמרתי, טוב, אני אקח 2, כי ראיתי איך אני מסיים את 2 האלה בישיבה אחת.
זה שילוב עם האכילה הרגשית של מקודם.
כן.
שאיך הם דפקו אותי, הם הקופסה של הסופגניות הפלסטיק ששומרת עליהם שיש בצד, היו ב3 מקומות. ואני, יש לי איזה OCD, אמרתי, יאללה, הן קטנות. אז אני אביא עוד אחת, שלוש קטנות, אני כבר בשלוש, ואני מגיע לקופה, והקופאית אומרת לי, תביא עוד סופגניה, למה? כי 4 ב-12 היה לך יותר טוב משלוש סופגניות. מצאתי עם 4 סופגניות בסוף.
וגם זה לא היה סימטרי באריזה. הוא היה צריך עוד אריזה שלמה, רק בשביל אחת.
יו, סיוט. זה סיוט גם של ה-OCD וגם של האכילה רגשית, וגם של... וואי, נורא.
באמת. השיט שלי זה רק כשהפרק הזה ישוחרר, זה יהיה מה זה רחוק מחנוכה. זה יהיה שנות אור... א', הוא קונה סופגניות הרבה לפני חנוכה, חשוב לציין.
יש לציין, הוא מקדים.
הוא מקדים, וגם הפרק הזה הולך להיות משוחרר הרבה אחרי חנוכה, ו... בסדר, אתם יודעים שאנחנו מקליטות פרקים מראש, נכון? זה על זמני,
שיט קטן זה בהחלט על זמני.
כן, למרות שיש פה שיט של מלחמה, אבל בעצם מעכשיו, מהרגע שהדבר הזה קרה, זהו, יש לנו לגיטימציה לדבר על המלחמה הזאת כל החיים. כאילו, ועל השיט שהיא גרמה לנו לכל החיים.
יס.
אוקיי, אני שמחה ש... זה ברור לכולם, נכון? אוקיי, סבבה. טוב, השיט הבא מאוד מרגש אותי, שיט.
לגמרי, גם אותי.
אני... אני מרגישה כאילו אני מבנות גיל מורות. טוב, השיט הבא הוא מאימא שלי.
מרגש.
אימא, דניאלה לוטן. שאוט אאוט, כמו שיהב ארז אומרת. סתם, כולם קוראים לה לילה, תדעו את זה. אז לילה לוטן, בוא נשמע אותך.
אז השיט שלי נוגע בדואר ישראל.
יפה, איפה ידע להתחיל טוב.
צבי והפך לצו. אנחנו רצינו לשלוח ברכות לאחיינית שלי שנמצאת בלוס אנג'לס. ועשינו מעטפה מלאה בברכות, והיא הייתה די כבדה. אז היה צריך ללכת לדואר כדי לשלוח אותה, כדי לדעת כמה בולים לשים.
וואי, זה ישן זה.
אז המעטפה הייתה בידינו, ואני הלכתי לדואר שנמצא לא רחוק מהקאנטרי שלי. והיה לי עוד חצי שעה עד השיעור, אז לא נראה לי שיש בעיה. אבל היה הצייבר על הדואר, אז קיבלנו פתקאות עם המספר שלנו, והיה לי מספר 9. אז אמרתי, בסדר, מספר 9, אני אספיק בחצי שעה.
יאללה.
טוב, אבל...
אמא שלי יעילה, היא אוהבת יעילות, כמובן.
שבאו עם פתק כבר, כן, מהמכונה הזאת, מפני שמקבלים את המשכורת שלהם כנראה בדואר, במזומן.
וואו,
אוקיי.
אז הם באו, אז כל פעם היא צעקה, יש מישהו עם A בהתחלה, ואז היו, אז התור במקום ללכת קדימה, הלך אחורה כל הזמן.
יואו.
ואז היא ספרה בערך 5,000 או 6,000 שקל במזומן, באנשים האלה. מה? והכל לקח המון המון זמן. טוב,
מה זה הדבר הזה?
אז אחרי חצי שעה הלכתי לשיעור, והחלטתי ללכת לסוכנות דואר שהיא לא רחוק מהבית שלי, למרות
שזאת
שלי על הבית שלי כבר סגרו.
נחישות, זאת לילה לוטן.
אז הלכתי לזאת שהיא קצת רחוקה, ובאתי עם אוטו, ועל הדלת היה שלט, הדואר, סוכנות הדואר הזאת נסגרה לצמיתות.
אוי, לא.
אז שוב ויתרתי. אז הלכתי לדואר הגדול של גבעתיים, וכבר גררתי גם את בעלי.
שמו.
בגלל שאין שם חנייה.
אהוב ליבנו.
אז באנו לשם, וחשבתי שבגלל גילי המופלג הם יתנו לי לעבור ליטור. אבל זה לא עזר. אם לא באים עם תעודה, עם פטור מפטור,
עם פטור מתור,
פטור מתור.
אז אי אפשר לקבל את הפטור הזה. ואז היו לפנינו איזה 35 איש.
יואו!
אז ויתרתי באיזשהו מקום.
זה שיט של דואר ישראל, היה לנו עם גיל רבי כזה.
לקחנו בולים שהיה לנו מהימים שעוד השתמשו בדואר.
שמנו
מיליון בולים על המעטפה.
איזה פתרון טוב.
שמנו את זה בתיבת דואר, וקיווינו לטוב. כל זה קרה במרץ, היום אנחנו בתחילת דצמבר.
מסגירה מתי אנחנו מקליטות.
המעטפה לעולם לא הגיעה לקליפורניה.
לא.
זה השיט שלי.
יואו, זה באמת שיט.
אימא, איזה שיט טוב.
כמה היא התאמצה ובסוף זה לא קרה. יואו, אימך שמם של דואר ישראל. מה עשיתם ללילה לוטן? מה עוללתם? מה זה הדבר הזה?
וואי, ובאופן כללי, באמת, אמא שלי הבן אדם המשקיען ביותר.
כן, רואים, היא השקיעה, וואו.
אין לה פשוט אנרגיות בלתי נדלות של בן אדם, באמת.
לא ויתרה, לא ויתרה, לא ויתרה, ובסוף הם ויתרו עליה. ראית מה זה?
כאילו, באמת אני אמרתי לך את זה מקודם, הארנב של אנרג'ייזר הוא עצלן, לעומתה. וגם, אני חושבת שהפתרון של בסוף פשוט לשים מיליון בולים, זה פתרון מאוד יצירתי ונכון. כאילו, יאללה, פשוט מיליון בולים, כמה זה כבר עולה בול?
השאלה אם בסוף זה לא הגיע בגלל זה, בגלל שמשהו השתבש עם רעיון הבולים, או שסתם דואר ישראל גרועים וזה איכשהו פשוט לא הגיע.
אין לדעת, כי זה כל הקטע עם הדואר, את לא יכולה לעקוב אחרי זה, זה לא כמו וולט שמראה לך איפה השליח. מה זה?
יו.
זה באמת ישן.
איזה נורא, איזה נורא.
זה כמו שדיברנו על זה באחד הפרקים, שאיך כל דור מגיב שהוא מקבל דואר.
נכון. גם אתמול פגשתי מישהי שהיא גרמניה, והיא נמצאת כאן, היא גרה כאן כבר איזו תקופה. ואז היא אומרת לי... זה יקים, סיוון, זה לא גרמנים.
כן.
אז היא אומרת לי, בחורה צעירה, אז היא אומרת לי, אני עוד לא הבנתי איך לעשות אונליין שופינג פה. בישראל. אמרתי לה, למה, מה הסיפור? אז אמרת לי, בגרמניה, את מזמינה את זה, את מודדת את זה, ואז אם זה לא מתאים לך, את מחזירה. אני אומרת לה, מה, אבל
הייתי מצחה... באותו רגע?
כן. ואז אמרת לה, אבל אם את לא מחזירה, אבל מה, כדי להחזיר, את צריכה ללכת עכשיו לדואר או משהו כזה, כן? זה התעסקות רצינית, למי יש כוח לזה? אני לא רוצה. בגלל זה אני גם לא קונה בגדים אונליין, היה לנו שיט על זה.
נכון.
אז היא אמרת לי, לא, לא, בא שליח ולוקח את זה מהבית שלך.
כן, יש את זה רק, אני מצטערת על הפרסומת, אבל יש את זה רק לזרה. בישראל. או אולי עוד, אבל...
אז מסתבר שבגרמניה יש את זה לכולם. אני לא מבינה למה מגיע לנו לחיות בעולם שבו יש לנו את התנאים הנחותים האלה, ואת צריכה ללכת לדואר.
אז בעיקרון, אין שום סיכוי שאני אזמין אי פעם משהו באינטרנט, רק בגלל שאין לי שום רצון להיות באינטראקציה עם הדואר.
כן, בדיוק.
אני באמת, כמו שהוא אמר, כאילו, בשיט שלו, כשאני מקבלת דואר, או אפילו כזה, הודעה לך לדואר.
את בחרדות.
אני
גם.
זה, נמחק לי המוח. אין לי מושג איך לתפקד. אמא שלי, תראו, היא במערכת יחסים עמוקה עם הדואר. היא מכירה אותם, היא יודעת, יש לה שם משהו.
נכון.
היא עבר.
יש לה סבלנות.
היא שמחה להם פעם. הם היום כבר מאכזבים.
וואי, הם מחרידים.
היי, טוב, אנחנו נסיים כאן.
כן, ליבנו עם כל המתלוננים.
ממש.
המתלוננות.
כן. אנחנו מקוות שהשיט הקטן הזה עזר לכם להתגבר על השיט הגדול, שזה פשוט התקופה המסריחה הזאת. לא משנה איפה אתם, באיזה שלב אתם שומעים את זה, אנחנו הקלטנו בדצמבר, סבבה? תזכרו.
תראי, כשמדברים על שיט קטן, כל תקופה היא מסריחה. כי נכון. כל תקופה היא מניבה הרבה שיט קטן, לא משנה ממש. באיזה תקופה אנחנו, כי נכון. זה חלק מהחיים.
נכון.
זה כמו בבודהיזם. סבל זה חלק בלתי נפרד מהחוויה האנושית.
אהבתי שהשיט הקטן מתקשר לבודהיזם לא פחות ולא יותר.
זה מתקשר לגיל רבי בהתחלה, שאני מדבר על תרגול מדיטציה. אני לא צוחקת, גיל, אני אשלח לך את השיחת דרמה המוקלטת מהוויפסנה, שהם מדברים בדיוק על הסבל הזה שאתה מטפל.
זה יפה שאת מדברת לגיל, כי גיל לא מקשיב לפודקאסט שלנו. הוא רק מדבר בו.
איי, נכון.
בסדר. קיצר, היה כיף איתכם. אנחנו נסגור את הפרק. בוא נסגור אותו, אוקיי?
אמן.
אז א', אם שמעתם והיה לכם כיף, ואתם רוצים גם להיות במרכז הבמה, תשלחו לנו הקלטה שלכם לאינסטגרם שלנו, תקטרו לנו ותתלוננו על כל דבר שיש בעולם הזה, מהקטן ולא עד הגדול. כי אם אתם רוצים לדבר על הדבר הגדול, השיט הגדול, המעצבן, הגרוע, אתם מוזמנים לכתוב לנו בטופס הפניות האנונימי, שנמצא ממש בתיאור הפרק, או בקבוצת הפייסבוק שלנו, שיט של אחרים, מצאות לחיים עצמם. חוץ מזה, תעקבו אחרינו באינסטגרם, שם אנחנו עושות כיף, שיגועים ואסקפיזם. ותדרגו את הפרק 5 כוכבים, ותשלחו את זה למישהו שזה הרלוונטי עבורו. מישהו שיש לו רגשות אשם, מישהו שאוכל אכילה רגשית, מישהו שנמצא כרגע בהודו, מישהו שנמצא כרגע בארצות הברית. יש הרבה אנשים שזה מאוד רלוונטי אליהם. פשוט תעבירו להם את הפרק הזה.
כן.
אז נשתמע בפרק הבא שהוא יהיה פרק רגיל.
יאללה ביי.
יאללה ביי.
אני ממש צריך את זה.
אני ממש צריך את זה.
מה אני יכול לעשות במצב כזה?
שיט של אחרים.